אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.
היי, אני ורד רמון ריבלין, וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט המשפיעות. כיף שבאתם לשמוע על דרכים למימוש עצמי ומתיחת גבולות, על פריצות דרך ועל ניהול מתקדם. ואיתנו היום היזמת שלומית ארז ארמון, מייסדת ומנכ"לית משותפת של חברת הפינטק בלינק. היי שלומית, מה שלומך?
וואי, איזה כיף להיות פה.
כיף לנו, ממש, ממש. אז אני חוקרת מנהיגות כבר הרבה שנים, כעיתונאית כלכלית, כעורכת ליידי גלובס למעלה מעשור, והיום בפורום המנהיגות הנשית של ישראל. אז כמה מילים על מה שקורה בפודקאסט המשפיעות. פה אני מנסה להציג מודלים עכשוויים של מנהיגות חדשה, להנגיש כלים מנטליים ורגשיים, אסטרטגיות מעשיות, כדי לתת כיווני השראה לנשים וגם לגברים שרוצים ללמוד מהטובות ביותר, הנשים שעושות הבדל. אז שלומית, כיף שהגעת לאולפן שלנו, וכיף יהיה בטוחה למאזינות והמאזינים שלנו להבין מה עשית פה. עשית פה מהפכה. הקמת את הסטארט-אפ בלינק, שבעצם פלטפורמה שהיא אלטרנטיבה להשקעות בשוק ההון. שברתם את כל החסמים ואפשרתם להמון צעירים להיכנס, להיות שחקנים בשוק ההון, בלי חסמים, בלי הגבלת סכומי השקעה. זה יכול להיות גם דולר.
לגמרי.
ספרי.
בעצם אנחנו באנו, ואחרי המון המון שנים בשוק ההון, ראינו את כל הדברים השבורים בתוך התהליך הזה, וגדלנו בתוך המערכות המיושנות, והבנו שבעצם, למה? למה זה חייב להיראות ככה? היום בעצם החוויה של ההשקעה היא מאוד מרוחקת, היא הייתה, זאת אומרת, עד שבאנו ושינינו את הדברים, היה מאוד קשה להיכנס לזה, זה היה חוויה מאוד קשה, מאוד מיושנת, מערכות שיוצרו בשנות ה-90, שנות ה-80 אולי, ובעצם באנו ואמרנו, אוקיי, בואו נוריד את החסמים. מה שזה גרם זה ש-70% מהאנשים בישראל ובכלל בעולם לא משקיעים את הכסף שלהם. זה נשמע, את יודעת, אנחנו חוסכים על זה, מסתכלים איך לראות פה, אבל תכלס, השקעה אמיתית לא קורית.
ובעצם לא רואים את האפיק הזה של שיכול להביא תשואות הרבה יותר גדולות, נכון, בדרך של השקעה.
נכון, בעצם מטפל בכסף שלנו, ואז באנו ואמרנו, מה החסמים? ישבנו וניתחנו את כל החסמים, למה בעצם אנשים לא עושים את זה? והחלטנו פשוט להוריד אותם אחד-אחד. קודם כל, חוויה מאוד מיושנת. לקחנו והפכנו את זה בצורה של אפליקציה, כמו שאנחנו רגילים לעשות כל דבר בחיים שלנו, זה חוויה כיפית, פשוטה, קלה, בכפתור אחד את יכולה לדאוג לעתיד שלך. דבר שני, הורדנו את המינימום השקעה. היום כדי להיכנס לגופים, את צריכה מינימום של 20,000, 30,000 שקל, אמרנו, אוקיי, אין מינימום, כל אחד יכול לבוא, אפילו אם יש לו 10 שקלים, שקל, דולר, שיבוא ויתחיל להשקיע. הורדנו עמלות,
כלומר, אין עמלות.
10 פעולות חינם כל חודש, זה אומר שמי שבא באמת להשקיע ולא לסחור, אין לו כמעט עמלות, וגם אחרי זה בעצם עמלות הרבה הרבה יותר נמוכות, אני אספר גם איך עשינו את זה, ואפשר לקנות בכל סכום. כלומר, גם אם את באה בסכום קטן, את יכולה לקנות טסלה, אם היא שווה 200 דולר, את יכולה לקנות אותה גם רק בדולר, כי אנחנו מאפשרים שברים. אז בעצם לקחנו והורדנו את כל הסיבות, חוץ מהפחד שתכף גם...
רגע, אבל את אומרת, הבנקים יושבים על מערכות מאוד מיושנות, שבעצם השאירו הרבה מאוד אנשים משתמשים פוטנציאלים מחוץ למשחק. אבל אנחנו יודעים שבנק לאומי עשה מהלך כבר לפני איזה, וואו, עשור כמעט, כשהקים את פפר.
נכון.
והאינדיקציות בשוק הן אינדיקציות לא טובות לחדירה של פפר.
דווקא פפר, אני חושבת שמאוד מאוד הצליחה. הבעיה של פפר הייתה, עוד פעם, הקרבה שלו לבנק לאומי, והצורך, עוד פעם, המערכות המסורתיות והמיישנות, באמת, אני לא חושבת שהן רואות ערך מאוד מאוד גדול, בחבר'ה הצעירים עם סכומים יותר קטנים, אני חושבת שהבנקים מתעסקים באנשים שכבר יש להם הרבה יותר כסף, הם כבר לוקחים משכנתה, כלומר זה, הפוקוס שלהם נמצא במקום אחר. ומה שאנחנו באנו זה נתנו...
רגע, 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 עוד לפני שאתם באתם, אני מדברת על מהלך מאוד גדול, פפר, שהיה אמור להיות חוד החנית, להיות הקייס סטאדי הגדול של הבנקאות הישראלית אפילו בעולם, וזה לא קרה. בסופו של דבר, הפרויקט נגנז, הוא כבר לא אוטונומי, הוא הוטמע בתוך בנק לאומי. לכאורה, כאילו, את יודעת, בנק דיגיטלי נשמע כמו משהו שלא לא עובד כמו שרצינו. אנחנו רואים גם את הקשיים של 1-0, הקשיים בחדירה.
אני חושבת שפפר...
זאת אומרת, לא המערכות המיושנות הם ה... עם החסם. בוא ננסה להבין מה הקושי אמיתי.
המסורתיות של הבנקים, אני חושבת שהבנק לא יכל באמת באמת לשחרר את פפר, ועובדה שבסוף זה נכנס פנימה, אני לא חושבת שזה בגלל חוסר הצלחה. אני חושבת שהמון...
לא, את אומרת המערכות מיושנות, אבל גם כשהיו מערכות לא מיושנות...
זה עדיין היה מערכות מיושנות, גם פפר הוא יוצר על גבי מערכות מיושנות.
ו-1-0?
1-0 הוא תכלס, אומן זה בנק חדש, אבל הם לא יכלו לבנות את זה באמת באמת מאפס. כלומר, מה שמיוחד אצלנו זה שאלף באנו לתת שירות ייחודי נקודתי. באנו לפתור את הנושא של להשקיע בשוק ההון. אנחנו לא בנק, אנחנו לא מכריחים אותך לבוא ולשים מזכורת. כלומר, כל היופי פה זה שאת רוצה, יש לך כמה כסף פנוי קטן, את רוצה לבוא ולהתחיל להשקיע, את יכולה לעשות את זה, זה לא מחויב בתוך מסגרת של בנק, זה סיפור קצת אחר. להיות בנק, לעומת להיות אפליקציה יהודית למשהו ספציפי, שהיא מאוד מאוד מדויקת, ובאה לבן אדם בול, מה שנקרא בול ופוני בצרכים שלו, זה הרעיון. כאילו בעצם מה שבאנו והקמנו, מערכת פיננסית מאפס. אנחנו הקמנו את כל המערכת, back-end, front, זה אפשר לנו את כל ה, בעצם הגמישות הזאת, של לבוא וגם לא לקבוע את המחירים. אנחנו לא תלויים בספקים צד ג', לא משלמים המון כסף לגופים לאורך השרשרת. בעצם אנחנו שולטים כמעט בכל השרשרת, ולכן אנחנו יכולים להציע גם את החוויה שאנחנו חולמים עליה, אנחנו לא תלויים באף אחד, גם להוריד מחירים, כי כל התהליכים שלנו הם מאוד יעילים. אם בעבר, נגיד, שאני ניהלתי את כל התחום של התפעול באקסלנס, היו לנו עשרות אנשים שעשו פעולות היום שעושה בן אדם אחד אצלנו.
ורוב כי... המערכת היא אוטומטית.
היא לגמרי
את
אוטומטית.
את בעצם אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה רגע אסטרטגית, את אומרת, מה שאני מבינה ממך, שבעצם התבייתתם על נישה שהייתה קטנה מספיק מבחינתכם להיות מוזנחת על ידי הבנקים. שהבנקים לא ראו אותה אטרקטיבית מספיק, ולכן היא הייתה ריקה. זאת אומרת, נישה שאפשרה לכם חדירה לשוק.
מאוד מדויקת.
ממקום... שלא היה מספיק אטרקטיבי לבנקים, כי הבנקים, איך את אומרת? הם מחפשים את האנשים שרוצים משכנתה.
אני גם מבינה אותם.
ואת החיילים, החיילים שיש להם את ה...
נכון,
את צעירים. 100 שקל בחודש להשקיע, פחות מעניין אותם.
את רואה את זה גם בארצות הברית. מה שקרה עם רובין הוד, הגופים המסורתיים, לא התעניינו בחברה הצעירים. ומה שקרה ברובין הוד זה שהייתה תנועה שלמה של אנשים שאמרו, אותנו, אף אחד בעצם לא ראה אותנו ממטר, שנים על גבי שנים. וכמה סוג של תנועה של אנשים שבאו והצעירים בעצם אמרו את דברם.
קראו תיגר, קראו תיגר על השחקנים, נכון? העשירים,
המסורתיים,
הסוואים, המבוססים, נכון? ואמרו רגע, אז אנחנו יכולים להראות לכם, וראינו את זה קורה, ראינו מהלכים מאוד מאוד גדולים, שהצעירים בעצם גמרו כמעט לקריסה של בתי השקעות.
נכון, נכון, כל מה שקרה עם רובין הוד, זה היה באמת הסיפור שהצעירים שרוצים לקחת, בעלות על הכסף שלהם, הם חושבים שהם כבר יודעים, הם מבינים, הם לא רוצים את כל היועצים האלה שיגידו להם מה לעשות, את רואה היום חבר'ה צעירים, הם לא מחפשים את היועץ שיבוא ויגיד להם איפה לשים את הכסף שלהם ומה לעשות, הם קוראים לבד, הם מבינים, הם חכמים, באמת, אני רואה את הלקוחות שלנו, זה חבר'ה צעירים, אני בגילם לא ידעתי לעשות את הדברים האלה.
הם ממש בוחרים איפה להשקיע, או שהם מומחים על S&P כאילו אוטומטית?
אז הרבה מאוד בוחרים ב-S&P אוטומטית, אבל הם באים לזה, הם מוכנים, הם קוראים, הם יודעים מה לעשות.
מדהים.
וזה מאוד מרגש, ואני חושבת שלהם, זה הנישה שאנחנו באמת באים ונותנים לה מענה מאוד מאוד מדויק, ואנחנו גם רואים אותם מגיעים, זה מה שמרגש, אנחנו השקנו לפני שנה, ואנחנו, בעצם רוב האוכלוסייה אצלנו היא חבר'ה צעירים, פרסט טיימרים.
אבל בעיקר גברים.
זה בעיה שאנחנו תכף נדבר עליה. עדיין רק פחות מ-15%.
מה ההתפלגות של הגילאים? מעניין.
בערך 30% זה מתחת לגיל 25.
וואו.
זה מדהים.
וואו.
כן.
כן.
זה בדיוק שאומרים בול בפוני, זה. וסך הכל חבר'ה צעירים, אבל יש אצלנו גם אנשים מבוגרים, יש לנו גם לקוחות בני 80.
איפה היתרון האסטרטגי שאינו בר חיקוי, שמאפשר לכם להמשיך ליהנות מהפירות של החדירה הזו?
קודם כל, אני חושבת שתחרות תמיד תהיה. כן, אנחנו לא חסיני תחרות לחלוטין, אבל אני חושבת שהחפיר שלנו, אם מדברים על זה, זה היכולת שלנו, שאנחנו הקמנו את המערכת מאפס, ואנחנו שולטים בכל מה שקורה. כלומר, בניגוד לרוב הגופים המסורתיים, שכדי לעשות שינוי משמעותי, מאוד קשה להם גם ברמה הטכנולוגית, וגם בגלל שיש להם כבר install base של לקוחות, משלם, כלומר, לבוא היום ולהוריד את כל הלקוחות לעמלה מאוד נמוכה, זה מאוד קשה.
ברור, זה החיסרון שבא העוצמה.
כן, בדיוק. אין להם
גם באמת סיבה. זה החיסרון בלהיות גוף גדול.
נכון.
כי כל מהלך שאתה עושה, כל מהלך שאתה עושה לטובת הצרכן, אתה משלם עליו בהיקפים מאוד גדולים. אבל אני חושבת על אולי כניסה של גוף מתחרה שהוא סטארט-אפ, שהוא פינטק.
לגמרי יכול לקרות, וזה הרעיון. בגלל זה אנחנו רוצים להמשיך להתפתח, להמשיך להיות מאוד מדויקים בהתאמה שלנו לצרכים של הלקוחות. אני חושבת שגם פה זה לא באמת תחרות בבנקים, כי הבנקים לא רצו את הנישה הזאת. רוב הגופים לא באמת...
עד שהיא תהיה מספיק אטרקטיבית, והם יגלו מה צמח להם מתחת לאף. כן. בעצם, את רואה את חשבון. רואה את חשבון, שעשתה מהלך מאוד מאוד לא שגרתי, במובן שלא רצית להישאר להיות רואה את חשבון, שמייעצת לחברות ומלווה אותם. מה זה שיימם אותך?
אני חושבת שבכלל, כאילו, כל הדרך שלי הייתה כל הזמן התפתחות ודיוק לאורך הדרך. הראיית חשבון זה בסיס טוב, אני לא מתחרטת על זה, אבל הרגשתי מאוד לא במקום. כלומר, ראיתי את כל הדברים קורים רחוק ממני, שאת רואה את חשבון, את יכולה לבוא, את מבינה את המספרים, את נמצאת בעסק, אבל את מנתחת את מה שכבר קרה. את לא מייצרת מציאות. וזה היה לי קשה, אני קצת קינאתי במי שבא ומייצר את המציאות ויכול לשנות אותה גם, ולא רק לנתח אותה. וזה היה מה שעשיתי.
מעניין. את זוכרת אירוע ספציפי שבו ממש ראית מישהו שמשנה מציאות, מייצר מציאות וממש קינית ורצית גם?
לגמרי. אני חושבת שזה היה המעבר שלי בסופו של דבר מהקורפורייט לעולם הפינטק.
כשאת אומרת קורפורט, את מתכוונת לאקסלנס בעצם, אבל גם באקסלנס עשית משהו שהוא לא שגרתי. כלומר, היית רואה את חשבון, ובחרת להיות סמנכלית תפעול של אקסלנס.
נכון. בעצם זה היה מהלך, זה היה משהו שעשיתי על הדרך, כי לא הייתי בטוחה לגביו, ולעד בן בג'י, שהוא השותף שלי גם היום, וביחד הקמנו את בלינק, הוא היה אז בחבר הבורסה של אקסלנס, והוא אמר לי, בואי להיות סמנכ"לית תפעול. וזה היה נראה לי, אמנם רציתי לעבור לביזנס, אבל תפעול היה נראה לי קצת מעקף. כאילו אמרתי, מה, אני רואה את חשבון, אני למדתי ראיית חשבון, אני אלך להיות סמנכ"לית תפעול, מה הקשר? אבל הבנתי שזו דרך נכונה לצאת מהראיית חשבון ולהיכנס לביזנס, ואז לעשות כל מה שאני יכולה. ושם אמרתי, בעצם, שם לראשונה אני חושבת שבאמת, באמת, הצלחתי להביא את היכולות שלי, של לייצר דברים מאפס. כלומר, בדרך כלל תפעול הוא נורא מסורתי. את עושה דברים נורא נורא מסורתיים. ואני החלטתי שאם אני לקחתי את התפקיד הזה של סמנכ"לית תפעול, אני אעשה אותו אחרת לגמרי. ובאתי ושיניתי שם.
מה זה סמנכ"לית תפעול באקסלנס? כלומר, אני, זה כאילו אתה מזהה סמנכ"לות תפעול בעולמות של תפעול, של לוגיסטיקה. מה זה באקסלנס?
זה בעצם תפעול של כל הנושא של ניירות ערך, של הכספים. זה כמו תפעול של בנק. זה לא התפעול במונחים של הלוגיסטיקה, אלא תפעול של הביזנס.
ולכאורה אני חושבת על מנכ"ל אקסלנס, מתי זה היה 2011, האזור הזה?
כן,
זה היה 2011. שצריך לקבל אותך על מה הדינה ודינמה בעולם מאוד מאוד גברי, שוק ההון, כמעט לא היו נשים. סמנכ"לי תפעול, כאילו באמת, לא הטייפקאסט. איך את חווה את זה?
תשמעי, היה שם רגע, אני חושבת שהוא היה די מכונן גם בקריירה שלי, שהוא די ליווה אותי הרבה מאוד שנים, שבסיטואציה הזאת, בעצם אחד המנהלים הבכירים, בא ואמר שאני נחמדה מדי, אולי כדי לבוא ולהיות סמנכלית, ולקחת כזה דבר מורכב, וניהול של הרבה מאוד אנשים.
ו... נחמדה מדי.
כן.
אני... זה לא סוג ההתנהלות שהייתה נהוגה.
נכון. זה עולם מאוד מאוד גברי, ואת צריכה לבוא ולדרוש, וצאת, וכאילו נחמדות, ואולי נתפס כאיזושהי חולשה. אני חושבת שלאורך שנים זה ליווה אותי העניין הזה. כלומר, אני חושבת שבסוף, לבוא ולדייק את הסגנון הניהול הייחודי לי, שבסוף הוא מביא את כל התוצאות, הרעש רקע הזה של נחמדה מדי הפריע לי. כי...
מה נחמדה מדי עשה לך? כאילו, איך השתנית בגלל הפידבק הזה?
אני חושבת שבהרבה נקודות ניסיתי להוכיח שאני לא נחמדה מדי, למרות שבעצם נחמדה מדי זה כאילו סוג של מאוד שטחי להגדיר אינטראקציה עם אנשים. ואני חושבת שבסוף, היום אני יכולה להגיד לך שהכוח שלי זה היכולת שלי, במרכאות, עוד פעם, אני עושה פה מרכאות נחמדה מדי, היכולת שלי לרתום אנשים מתוך המקום שהם איתי, הם הולכים איתי, הם מאמינים בדרך שאני הולכת איתה, אני גורמת להם להוציא את המקסימום שלהם מעצמם, ובצורה כזאת גם להצמיח את העסק. ואני חושבת שמה שזה עשה לי, זה היה לי מין קונפליקט פנימי כזה, בין להיות מי שאני ולהיות במקסימום הניהולי שלי, לבין מעצורים כאלה שהיו לי, לא, לא, תעצרי את עצמך, את לא יכולה להיות נחמדה מדי, זה יתפס כחולשה. אני חושבת שהרבה נשים, גם חברות שאני מדברת איתן, הן מתעסקות בזה. כי יש משהו בנשיות שהוא יותר רך, הוא יותר נעים, או פחות אגרסיבי מניהול גברי, ובעולם גברי זה יכול להתאפס כחולשה. אני חושבת שאני ראשונה שאומרת את זה, גם כנראה לא האחרונה, אבל אני חושבת שזאת הייתה דרך שאני עברתי לחדד את הערך שלי בתוך הניהול, ואת הקול הניהולי שלי, וגם כן, להיות נחמדה, אבל, ולעשות את זה.
אבל עד שנהיית נחמדה, עד שבאמת הרשית לעצמך להיות את, להיות אותנטית, היית צריכה לחלץ מעצמך אגרסיביות כדי להתאים את עצמך לקודים של הסביבה?
לגמרי, בוודאות. זה היה תהליך שלפחות בהתחלה, אני ממש זוכרת רגעים שהיה לי מין קול שאומר, רגע, רגע, לא, את לא יכולה להיות עכשיו נחמדה. את חייבת להיות אגרסיבית, את חייבת לשחק לפי החוקים שנראים, בוא נגיד, נכונים באותו רגע. לעשות כביכול את מה שנראה נכון בארגון, אבל זה חלק מהתהליך, זה חלק מהצמיחה, כי כשיש לך משהו שלא מסתדר לך, כלומר ביום יום משהו, איזשהו דילמה או משהו שלא מדויק לך, את מרגישה את זה, זה כואב, זה כואב בגוף.
זה מזייף.
זה מזייף. את לא אותנטית, זאת אומרת, זה שאנחנו מדברים על אותנטיות, לעשות משהו שהוא כביכול הדבר הנורמטיבי, אבל הוא לא אותנטי לך, זה לא מביא אותך למקומות טובים.
אבל גם הדבר הנורמטיבי מתגלה בעצם לימים, כרק דרך אחת שהייתה מקובלת להגיע למטרה. נכון. ואת בעצם בהתנהלות שלך הוכחת שיש הרבה דרכים להגיע למטרה. הקיבעון הזה על דרך אחת, על הקודים שהיו מקובלים, או עדיין מקובלים בהרבה מקומות בשוק ההון ובמקומות אחרים, הצורה מאוד אגרסיבית, הכוחנות הזו, ההנחחת יתר, קצת לקחת ממש. את האוויר בחדר. זאת רק דרך אחת שחושבים שהיא אפקטיבית ביניהם, אבל הנה, את הבאת דרך אחרת שהייתה הרבה יותר אפקטיבית, ואנחנו רואים מה עשית שם באקסלנס. הקמת הרבה בעצם ישויות בתוך האקסלנס שלא היו, הקמת אותם מאפס.
לגמרי, אני באתי ובגלל אני חושבת שעוד פעם חיפשתי, הייתי בסוג של כל הזמן של חיפוש איך יותר ואיך להגיע למקום היותר ויותר נוח ונכון שלי, ומתוך זה גם עשיתי שינוי מאוד מאוד משמעותי בתוך התפעול. לקחתי ושיניתי שם תהליכים כמה שאפשר, כן, בסוף בבתי השקעות ובגופים מסורתיים, היכולת שלך לשנות דברים היא מוגבלת, שזה גם היה אגב חלק מהתסכול, אבל עשיתי שם שינויים ממש מהיסוד של כל התהליכים. אחר כך בעצם התקדמתי להיות משנה למנכ״ל.
רגע, אבל מה הקמת? מה הקמת באקסלנס?
אז המון, המון דברים. קודם כל, את כל המערך של התפעול עשיתי שם שינוי דרמטי. עברתי ולקחתי את כל התחום המוניטרי של חבר הבורסה, שזה כל הנושא של הפקדונות וכל ניהול הכספים של החברה, לא במונח של רואי חשבון, אלא מונחים של כספי הלקוחות. שם יצרנו גם מרכז אמיתי, שהוא מהווה מרכז רווח עד היום, משמעותי.
לא הבנתי, תסבירי בככה, מה עשיתם? מה הקמת?
בעצם היה תחום שלם של כל תהליך הפקדונות של החברה, שעד אז הוא בעצם לא נועל בצורה מסודרת, ומתוך איזושהי, משהו שכבר ראיתי מעולם הכספים, שהיה לי ברור שאפשר להתנהל כלכלית הרבה יותר נכון ומדויק, באתי ושיניתי תהליך לחלוטין, ובסופו של דבר, אני לא יכולה לפרט יותר מדי כאילו ברמה העסקית, אבל הוא הביא שינוי משמעותי מאוד, והרבה מאוד רווח לאקסלנס, הרבה מאוד רווח, ומשם גם היה לי את הביטחון לבוא ולקחת עוד מחלקה. את כל מחלקת הלקוחות הפרטיים, שהייתה עד אז מאוד מאוד נשתית באקסלנס, ובעצם באתי ולקחתי אותה לעולמות של ריטל. פתחנו ממש מחלקת ריטל באקסלנס, הבאנו לקוחות, עשינו תהליכים של מכירה, תהליכים של חדר מסחר, הפכנו לחדר מסחר ריטל, נתנו כלים גם לסוחרים, גם לנותני השירות, איך להביא עוד לקוחות, איך לטפל בהרבה לקוחות, יצרנו תשתיות ממש משמעותיות שעד היום משמשות, יצרנו מחלקת שירות, CRM, כלומר, מעולם של בוטיק קטן שטיפל בלקוחות עם הרבה מאוד כסף, זה היה מחלקה טובה, אבל היא, היום בוא נגיד, זה, אני חושבת שזה חלק מהרגליים הכי חזקות שם, כל הנושא של הריטייל, בסופו של דבר.
מאיפה קיבלת השראה להכניס ריטייל לתוך הפעילות המסורתית שהייתה? איפה בא הרעיון?
וואו, זה היה מין כזה סוג של, זו תקופה שדברים פתאום התחילו לזוז בשוק ההון, אני חושבת שאנשים באמת התחילו יותר להתעניין, גם אנשים פרטיים, לא רק בעלי הון מאוד גבוה, וזה היה מאוד חסר, אני אפילו לא יודעת איך להגיד את הנקודה, לא, אבל זה היה מאוד מאוד חסר, ואלעד ואני, גם אז עבדנו ביחד, אנחנו המון שנים עובדים ביחד, וזה היה מאוד מאוד ברור שזה הולך לקרות. וזה קרה, זאת אומרת, גם הבאנו ברוקר שעזר בעצם להקים עד היום, עזר בעצם להקים ולהביא ערך מעבר למה שהיה באותו רגע. ממש בנינו תשתית מדהימה, שבסופו של דבר בקורונה, אני כבר לא הייתי שם, אני עזבתי, אבל זה גרם לכל לסגשג, היה שם תשתית שברגע, בוא נגיד, ברגע הנכון, כשכל הנושא הזה של המסחר עצמאי, של הריטל, התפוצץ באזור הקורונה, לטובה אני אומרת, התשתית שם הייתה מוכנה, וזה היה רק להתחיל להכניס מכוניות על הכביש, ולהתחיל כן. באמת
זה
להצליח.
זה מעניין שאם אני משווה, למשל, כמה עלה לכם להשיג לקוח באקסלנס, לעומת כמה עולה לך היום להשיג לקוח, זה הבדל תאומי.
נכון. אני חושבת שזה יותר אסטרטגיה גם. בעצם היום בבלינק, הלקוחות מגיעים בעצמם,
אין פרסום, אין שיווק,
אנחנו לא משלמים פר לקוח, זה סוג של החלטה, כי ברגע שנעשה את זה, אנחנו נצטרך להעלות את המחירים, ואנחנו עושים הכל.
ובאקסלנס, מה הייתה עלות השגת לקוח?
זה מאות רבות של שקלים, עד היום, כלומר זה כל השוק הזה, ככה זה עובד, ובעצם המטרה שלנו בבלינק זה להביא מוצר מספיק טוב,
שידבר את עצמו.
בדיוק. ואני אומרת שנצליח לעשות את זה לנצח, אבל לפחות עכשיו, אחרי שנה של השקה, אני יכולה להגיד לך שזה פה לאוזן, זה חבר מביא חבר, זה קבוצות בפייסבוק, בכל הרשתות החברתיות שמדברות על בלינק, ואנשים, וואלה, פתאום מבינים שיש אלטרנטיבה מעניינת, ובאים.
בקיצור, מתחת לקו.
בדיוק.
כשאני חושבת עלייך בתוך קורפורט, כמו אקסלנס, ותוהה, את אומרת, עזבתי. לא נשארת להתפתח שם, לא נשארת להגיע לעמדות מאוד בחירות, לא טיפסת, הגעת למשנה למנכ״ל,
נכון.
ולא נשארת.
אני חושבת שאגב זה אחד האתגרים הגדולים שלי, הקטע הזה של המעבר מקורפורייט שהיה מאוד עוטף, ואני היום שאני מסתכלת גם
על התהליכים. רגע, עוד לפני לכם. היום, למה עזבת קורפורייט? שהגעת בו לעמדה מאוד מאוד בחירה. לכאורה מעטפת, זהות מאוד חזקה, מסגרת, את באה לידי ביטוי, את מקימה מאוד דברים מאפס, לכאורה זה יכול היה להיות המקום מדויק לך, אבל לא.
אני חושבת
מה הפריע לך שם? מה הפריע לך בקורפורייט?
שהיה לי תסכול באיזושהי נקודה מאוד 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 גדול. יש איזה יום כזה שאני יודעת שאני צריכה לעזוב מקום, זה יום שאני מגיעה לעבודה ולא יכולה לעלות מהאוטו. אני יושבת בחניון ואני אומרת לעצמי, אני לא מסוגלת. אני פשוט לא מסוגלת לעלות ולהתחיל את היום הזה.
וואו.
וזה זה קרה כאילו, לי כבר כמה פעמים בקריירה.
משכת עד הקצה.
זהו, זה כאילו את עד הקצה. ואני חושבת שהרגשתי תסכול מאוד מאוד גדול.
ממה?
בוא נגיד, ברמה מאוד ראשונית, זה מהחוסר יכולת לעשות שינויים משמעותיים. כלומר, את מאוד מאוד מוגבלת. בסוף בארגונים כאלה, את מוגבלת ביכולת לעשות חדשנות. וחדשנות זה, בוא נגיד, זה מה שמדליק אותי. זה החיים שלי. כלומר, זה הדברים שאני קמה בשבילם בבוקר. ולעשות חדשנות, לשנות, לעשות שינוי, להביא דברים עם ערך אמיתי, ומאוד מאוד מאוד קשה לעשות את זה בארגונים גדולים. אני לא מאשימה את אקסנס, אקסנס זה ארגון מצוין, אבל אין מה לעשות, בסוף יש מגבלה לארגון שהוא
קבל. עד כמה הפוליטיקה הפנים ארגונית היא פקטור?
אז זה הדבר השני. אני חושבת שהדבר השני זה הקושי שלי להתנהל בתוך הפוליטיקה הארגונית, זאת אומרת, לא רציתי את זה. ואני חושבת שמה שהבנתי זה שאת נמצאת בתוך קורפורייט, את בעצם, חלק מהעבודה שלך זה כל הזמן לדבר על העשייה שלך ולמכור את זה בתוך הארגון ולקדם את עצמך. וכשאת עושה משהו שהוא שלך, את בעצם מדברת את המוצר. את לא צריכה לספר על עצמך ולמכור את עצמך ולהגיד לכולם כמה את עשית וכמה את, אלא את באמת יכולה למכור את המוצר. וזה המהות. המהות זה בסוף המוצר, מה שאת מביאה, ולא כל הזמן לספר על עצמך כדי, בוא נגיד, בחדרי המסדרונות, לבוא ולקדם את עצמך לתפקידים הבאים, ושאירו אותך.
קשה לך עם זה?
כן, אני חושבת
קשה לך עם
קשה לי עם פוליטיקה ארגונית.
את קוראת לזה פוליטיקה פנים ארגונית, אבל את מספרת על קשה לי להנחיח את עצמי בחוץ, להביא את עצמי החוצה.
נכון.
מה שאנחנו עושות עכשיו.
מאוד קשה, גם היום להגיע לפה לא היה לי פשוט, כי מאוד קל לי לדבר על עבודה, ומאוד קל לי לספר את הסיפור של בלינק, ולעבוד, את יודעת, להיות ממש ממש בעשייה, אבל לבוא ולדבר על הדברים, ואולי כאילו מה שנקרא, אני מרגישה כאילו אולי למכור את עצמי במרכאות, וזה לא פשוט לי, זה לא בא לי בקלות, זה גם גובה ממני איזשהו מחיר נפשי, גם באקסלנס הרגשתי את זה, בתוך הפוליטיקה, מה שנקרא, בוא נגיד, מי יהיה המנכ״ל הבא, תפקידים בכירים, איך את מגיעה לזה, כי את צריכה ללכת וספר את עצמך, הרי אנשים לא באים, ואני חושבת שזה חלק מהתובנות שלי אגב, זה פלוס ומינוס, כן? אני הבנתי שהרבה זמן חיכיתי שיראו, מבינה למה אני מתכוונת? אני חיכיתי שמישהו יבוא וייתן לי יד ויקח אותי קדימה ולמעלה, זה גם תהליך מאוד מאוד רציני
שעברתי. יגאל אותך משם.
כן, כן. והיה נקודה שהבנתי שאם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, אם אני לא אעשה לעצמי, אף אחד לא יעשה בשבילי. וגם האנשים שכביכול את הכי סומכת עליהם, כי בסוף אף אחד לא יכול. גם האנשים שאת הכי אוהבת בתוך הארגון, אף אחד לא יהיה מספיק מדויק בשבילך, ויעשה לך את מה שאת צריכה לעשות. וזה כוח אדיר לבוא ופשוט להגיד, אוקיי, אני עושה את זה, עכשיו אני לוקחת את ההחלטה.
את אומרת, מאוד קשה לי להביא את עצמי החוצה ולדבר על עצמי, אבל כשאני מסתכלת כאילו על המסע שלך, ועל איך התגבשת לרצון הזה בכלל להגיע למקומות המאוד מאוד מאוד בכירים בארגון, זה בעצם נסמך על מודלינג של נשים אחרות, שפרצו דרך, שהגיעו, וסיפרו את עצמן.
נכון.
אצלנו בליידי גלובס, בגיליונות המאוד מאוד, שהביאו חשיפה של נשים שלא היו קודם. ועד כמה זה נגע בך, עד כמה זה הביא להתגבשות של הרצון בכלל, להגיע?
אני יכולה להגיד לך שזה היה שם מאוד, דיברנו על איך בעצם את יודעת מה את רוצה. נורא קשה לדעת, הרבה פעמים אנשים לא באמת יודעים להגיד מה הנקודה המדויקת שמתאימה להם. הם יודעים אולי שהם לא נמצאים במקום הנכון, ובעצם אני חושבת שהלידי גלובס והגיליונות האלה מאוד גרמו לי להבין שאני מאוד, בוא נגיד, אף פעם אני אומרת המילה מקנה, אבל זה כמו קינת סופרים, זה לא, אני לא מדברת על קינה רעה. בנשים שעשו משהו גדול, ששינו משהו, וזאת השראה, ואני חושבת שזה מה שהיה ליידי גלובס. ליידי גלובס נתן תמונה, נתן פרצוף לנשים, שעשו דברים גדולים ומשמעותיים, ש, שחשוב לכתוב עליהם, וחשוב לספר עליהם, וזה אפשרי.
ותראי היום, איזה קלוז'ר יש היום, כשאת מגיעה לפודקאסט המשפיעות, על תקן משפיעה, כי את עשית משהו מאוד מאוד יוניקי. עשית, לקחת את המושכות, ובעצם הקמת את, את הסטארט-אפ הזה, את הסטארט-אפ הפינטק הזה, שמייצר מציאות חדשה לכל כך הרבה אנשים. תראי איזה קלוז'ר מקסים, שבעצם אותן נשים שהיוו מודל, בעצם באיזשהו מקום גרמו לך לצמוח. והייתה איזושהי נקודה בזמן, שאת ידעת לכתוב במחברת שלך.
המחברת.
זה מתי זה היה? לפני 9 שנים?
זה היה עוד הרבה לפני שעזבתי את אקסלנס, כן.
ידעת לכתוב, כן. אני אהיה מנכלית של חברת סטארט-אפ. זה... ידעת לראות את זה.
ידעתי, אני אספר לך איך זה קרה. אני עוד הייתי באקסלנס, והתחלתי להבין שאני לא במקום שלי, ועדיין לא הבנתי מה המקום הנכון. ויום אחד פגשתי את אורי גרינבאום, שהוא מנכ"ל של חברת פינטק, טיפרינקס, ופתאום ראיתי, וואו, פינטק, זה פשוט, כאילו, זה בול מה שאני רוצה, זה בדיוק מחבר לי את כל מה שאני אוהבת לעשות, גם פיננסים, גם הקטע הטכנולוגי של להביא את החדשנות הזאת לעולם של הפיננסים, ולייצר מוצר שהוא וואו, ואז התחילו לזוז דברים, עוד הייתי באקסלנס, עוד זה לא היה מדויק, התחלתי לקרוא על פינטק, אני זוכרת שהיה לי איזה מורה לאנגלית עסקית, ולא היה לי המון זמן להתעסק בזה, אבל לשיעורים של אנגלית עסקית, הייתי מביאה מאמרים על פינטק, והיינו מדברים על זה באנגלית, והוא אמר לי, וואו, את ממש אוהבת פינטק, אה? כי שבוע אחרי שבוע דיברנו על זה, ולאט לאט התחלתי להבין שכן, אני אוהבת פינטק, ואז אני רגע חוזרת לשיטה הזאת של המחברות, כי בתקופות שאני מרגישה לא בנוח עם עצמי, והכל כזה, אני לא יושבת טוב על הכיסא, ויש לי איזה חוסר נוחות שכל הזמן מזיז אותי, ואני לומדת ואני חוקרת, ויש לי את המחברות שלי, יש לי המון מחברות, אבל יש לי מחברת אחת, שאני כותבת בה בסוף, מזקקת אותה ומסננת תהליך למשפט אחד. וזה יכול גם לקחת לי שנתיים, זאת אומרת, לפעמים תהליך שהתחיל לפני שנתיים, בסוף נגמר במשפט אחד, זה מחברת שיש לי אותה כבר 15 שנים, ואין בה הרבה עמודים, זאת אומרת, יש לה הרבה מחברות שנכתבו בהם המון 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 תהליכים, עד לזיקוק של, של המשפט הזה, כלומר, תחשבי על כמו לסנן חול, נכנס המון המון, וכל פעם את לוקחת עוד מסננת, ומדייקת ומדייקת ומדייקת, ובסוף במשפט הזה, מה שהיה כתוב, זה לקח שנה, או שנה ומשהו, אני מנכלית של חברת פינטק בשווי של 100 מיליון דולר.
וואו.
אני הייתי אז עוד באקסלנס, בכלל לא.
וואו. יש לי את המשפט הזה. ממש כן. תיארת את המציאות שאת רוצה כן. לייצר.
זה היה ממש גם, נראה לא הגיוני באותו רגע, כן? אבל כן יכולתי לעצום את העיניים ולדמיין איך זה יראה, ומי האנשים שנמצאים סביבי, ומה אני מתלבשת, ואיזה סביבה, זאת אומרת, איך נראה המשרד, ואיזה מקום אסתטי זה. וממש נתתי לזה חיים, ברגע שכתבתי את המשפט הזה, זה משפט אחד שהוא נותן חיים לסיטואציה שהיא מאוד מאוד עתידית, אבל וואו, זה פשוט, זה היה הדיוק הזה של המסננת של החורים, וזה...
זה מעניין שאת התהליך הזה, שכאילו, בעצם עשית אותו לבד, אותו תהליך טרנספורמטיבי שאנחנו מנסים לייצר בקבוצה שלנו, של המשפיעות בפינטק, כחלק מפורום המנהיגות הנשית של ישראל, אותה טרנספורמציה שאנחנו רוצים לייצר עבור המנכ"ליות, עבור אנשים שהגיעו לראש המערכות, דרך הקבוצה, דרך באמת לזקק לעצמך את הדבר המדויק לך, ולהגיע אליו במאמצים גדולים. את אומרת, הגעתי לזה בעצם לבד, עם העבודה עצמית, העבודה המנטלית של לנסות, ובאמת זה תהליך קשה, ממקום שאת לא יודעת מה את רוצה, את יודעת שמה שכרגע את לא רוצה.
נכון.
אבל מה הדבר שאת רוצה? והוא צריך לשבת על מערכת ההפעלה שלך. על מה מניע אותך, על משהו נורא עמוק, שמפעיל אותך מלמטה. ואת מגיעה למסקנה הזאת, ואת כותבת אותה, ומהמקום הזה את יוצאת לפעולה?
אני חושבת שגם איכשהו, את יודעת, אולי אני קצת מאמינה בזה, אבל דברים פתאום מתחילים להסתדר, שאת יודעת מה את רוצה, את מסתכלת על זה.
ואז, את מתחילה לראות הזדמנויות, כן, את פתאום כן. רואה הזדמנויות שלא ראית קודם.
כן, כי את יודעת לאן להסתכל.
נכון, יש לך מצפן, יש מגדלור, ממש. שאת הולכת לאורו.
ואז דברים קורים. אני, אגב, אני באמת, אני רואה גם בפורום שלנו נשים, שאני רואה שהן בתחילת התהליך, וזה זה ברור לי שאם הם ימשיכו וטלטלו את הספינה מספיק טוב, הם בסוף יגיעו למשפט הזה שלהם. זה עבודה, זה לא משהו שהוא, את קמה בבוקר והוא קורא לך, כן? כי את עוד פעם, את עובד ואת מסנית ואת קוראת ואת משואלת ואת מדברת, אבל זה תהליך, אני חושבת שכל אישה צריכה לעבור, גם גברים, אנחנו מדברות פה על נשים, אבל זה חוסר הנוחות הזה שהרבה אנשים מרגישים בתפקיד שהם נמצאים בו, זה בגלל באמת חוסר דיוק.
רוב האנשים לא עושים את זה. אז את עוזבת, ולאן את הולכת? לאן פנייך?
ואז בעצם אני פוגשת את אלדד תמיר, ואנחנו מקימים את...
מה עושה אז אלדד תמיר?
אלדד הוא הבעלים של בית ההשקעות תמיר פישמן, והוא רצה בזמנו להקים בית השקעות דיגיטלי, ואני הגעתי, חפש מנכ״ל, וקמנו ביחד את חברת הפינטק, פינק, שעד היום היא חיה וקיימת. זה בעצם אפליקציה, פלטפורמה שבעצם נותנת ייעוץ דיגיטלי לאנשים, שגם יש בו אלמנטים של AI, לקבלת החלטות פיננסיות.
מה השנה? באיזה שנה זה קורה?
זה 2018. סוף 2018 זה קורה. אנחנו בעצם קמנו את הפלטפורמה, התחלנו לגייס כסף, קיבלנו תקציב מרשות החדשנות, גייסנו צוות, עברתי שם המון דברים לראשונה. אני לא ידעתי איך לעשות כזה דבר, כן? הפשן שלי זה להקים דברים חדשים, אבל להקים סטארט-אפ ממש, כאילו, תיאת, את כמה, זה לא כמו באקסן שקמתי ושיפרתי מערכות ונכנסתי למשהו, למקום קיים. את באה עם נייר, אוקיי? יש לך רק נייר, שולחן ריק ונייר, ואת מקימה חברה, את מביאה אנשים, את מייצרת משהו, וזה היה נורא נורא כיף, ובעצם אנחנו היינו, זה היה בדיוק, זה היה שנתיים, אנחנו היינו כבר במצב שהגיע...
את כבר מנכלית.
אני מנכלית של חברת פינטק.
את מנכלית של פינק. מה צריך ללמוד? איך את הופכת ממישהי שהייתה לה מעטפת מאוד גדולה באקסלנס, בבית השקעות, למנכ״לית שבצמך לא בא עם ספר שכתוב בו איך להיות מנכ״לית, איך הפכת להיות מנכ״לית, על מה היא צריכה להתגבר, מה היא צריכה לייצר אצלך, ללמוד אצלך?
וואי, תקשיבי, זה היה קשה. זה היו שנתיים מאוד מאוד קשות בשבילי. אני זוכרת שהיה לי שם המון המון פחד. פחדתי שאני לא עושה את הדבר הנכון כל הזמן, שאני... אין לך באמת, חוץ ממצפן פנימי ודיבורים.
אין לך את המדריך. המדריך למנכ״לית.
כלום. עכשיו, את בפחד. את פשוט בפחד שאת עושה את הדבר הנכון. אני זוכרת שממש הסתובבתי, ואגב, מחברות, רשמתי לעצמי שאני פשוט מפחדת. ואת פשוט מתוך... את מתקדמת, את עושה. קודם כל, יש...
מה היא צריכה להשלים? איזה ידע היא צריכה להשלים?
וואי, הכל. אני באמת הכל, אני הייתי צריכה ללמוד טכנולוגיה, להבין, לעשות בחירות טכנולוגיות, יחד הייתה לי CTO אישה אגב, שעידית, שעשינו את הדברים האלה ביחד, לבוא ולספר סיפור טכנולוגי לרשות לחדשנות, לבוא ולכתוב את כל מה אנחנו מביאים, ולמה אנחנו חושבים שרשות לחדשנות צריכה לתת לנו מימון.
כמה היא נתנה?
ובאמת קיבלנו קרוב ל3 מיליון שקל. ואת צריכה...
גם לדעת במה להשקיע את ה3 מיליון שקל, זה לא פשוט.
כן, זה...
איך מחלקים את זה?
נכון, אנחנו... זה היה חלק לבנות רגולציה. אני חושבת שבהרבה מובנים כל התהליך הזה, השנתיים האלה, עשו לי את הבית ספר המושלם לבלינק, וגם לבוא לרגולציה, גם לעבור תהליכים, עברנו מול רשות ניירות ערך, את כל הנושא של מה שנקרא ניהול השקעות דיגיטלי, אנחנו... עזרנו ממש לבסס את השאלון שיעזור לפתוח את כל הנושא של ניהול השקעות דיגיטלי.
היום כשאת מסתכלת על זה, מהמקום היותר בשל והיותר מפותח, אחרי כל הדרך שעברת, זה נראה לך כאילו סבבה לתת למישהי כל כך עשרת ניסיון את התפקיד הזה שרוב הזמן היא צריכה ללמוד בעצם?
זה נראה לי פסיכי. אני באמת חושבת שזו ההזדמנות מדהימה. אני חושבת שגם הצלחנו לעשות התקדמות מאוד מאוד מרשימה בתקופה הזאת, ופינק באמת הצליחה לעמוד על הרגליים במידה מסוימת, אבל אז הגיעה קורונה. אנחנו הצלחנו כבר, אני זוכרת, זה היה ממש לפני הקורונה, היה לנו משקיע, קבוצת משקיעים שאמרה לנו כן,
להשקעה. להשקעה באיזה גובה?
להשקעה, זה היה כמה מיליוני דולרים, ואז הגיע מרץ, ופרצה מגפת הקורונה, הכל היה, התחיל להרגיש שהכל מתחיל להסתדר, וכבר אנחנו עולים על המסלול, ופרצה מגפת הקורונה, וקיבלנו במייל הודעה שהם החליטו לעצור השקעות לאור המצב, ועד שיהיה ודאות מסוימת מה הולך לקרות, הם לא עושים השקעות חדשות. ווואו, זה היה כזה בום.
איזה כפה.
כן.
וואו.
זה היה בום, כי היינו במומנטום, ופתאום הכל נעצר, ונגמר התקציב, והיינו צריכים בעצם לקצץ באופן משמעותי בהמון דברים, ואצלי היה קיצוץ מאוד גדול במשכורת, כלומר, הגעתי למשכורת אפסית, ועבדתי ככה כמה חודשים טובים, ויחד עם זה שזה היה משבר גדול, אני חושבת שזה היה אולי הרגעים הכי טובים אחד מהרגעים הכי טובים שקרו לי בחיים. כי
המשבר הטוב של החיים.
כן. פתאום
מה זה משבר טוב?
משבר טוב זה רק בדיעבד, את יכולה להגיד, את לא אומרת את זה תוך כדי.
בדיעבד.
בדיעבד זה משבר שמדייק אותך עוד.
שגואל אותך עוד פעם מסיטואציה לא נכונה.
נכון.
אז ממה הוא גאל אותך?
אני חושבת ששם, ברגע שעבדתי בלי משכורת, פעם ראשונה בחיים, הרגשתי שאני מסוגלת להרפות ממשהו שפשוט נאחזתי בו בטירוף מתחילת הקריירה שלי עד אותה נקודה. גם הצורך במשכורת, כלומר התלות הזאת לקבל שכר, לא משנה מה, זה לא רק בשביל המחיה, אלא זה בשביל הצורך שלך להביא משכורת, להיות עצמאית, להוכיח את עצמך דרך המשכורת גם. דבר שני, לאחז במשרה, בטייטל אולי, במשהו שהוא, כל הסממנים החיצוניים שבעצם גורמים לך להישאר באיזשהו מקום. ופשוט פתאום הרפאתי. אמרתי, וואו, כל העולם משתגע. אני לא מקבלת גם ככה המשכורת. אז יאללה, תעזבי את הכל. כאילו, תלכי למקום שבחוסר הוודאות הזאת, כאילו פשוט תרפי. זה כאילו כמו להחזיק חזק במשהו שאת בעצם לא את מסוגלת להרפות אותו וללכת למקום שהוא יותר טוב לך.
איזה נקודה של שחרור זו?
וואו.
יש בזה משהו הכי בודהיסטי שיכול להיות. באמת, היכולת לשחרר אחיזה. באמת, לנתק מגע עם מציאות שהיא מציאות שהיא לא קבועה, היא דבר שאין מה להאחז בו, וזה מה שהבודהיזם מטיף לו. תשתחררו, שום דבר הוא לא קבוע, אל תאחזו בדברים, הכל משתנה. וזה מעלה אצלי כאילו תהייה, כשאת מספרת את זה, הרי לימים, גם בבלינק, הייתה השקעה שנעצרה לכם. היה משקיע גדול שעצר את ההשקעה כתוצאה מנסיבות מסוימות. אבל שם את מגיבה אחרת. זה מעניין. שם את נאבקת.
נכון.
נאבקת כדי לא לוותר. שם את נאבקת כדי להחזיק את החברה. שם את נאבקת כדי למצוא פתרונות אחרים. פה את משתמשת, כאילו, האירוע הזה, שזה שלא קיבלתם את ההשקעה, גורם לך
נכון.
לעזוב, לשחרר אחיזה.
נכון.
למה?
אני חושבת שבלינק זה המקום הראשון, המקום, אני לא אקרא לזה מקום עבודה, כי זה ממש לא מקום עבודה מבחינתי, אבל זה המקום היחיד, הראשון, שהכל מסתדר לי בו. באמת, זה בגלל שהקמנו את זה, הכי מדויק שאפשר, הכי נכון, הכל הוא בול, ואין לי שום ספקות. פעם ראשונה אני חושבת בהקשר התעסוקתי שלי ובכלל מה שאני עושה, אין לי ספק, אני בול.
אז מה אנחנו מבינים מזה? מה אנחנו מבינים מזה על בחירה בשותפים כפקטור? מה אנחנו מבינים מזה?
אני חושבת שבמיוחד בתהליכים כאלה קשים, ושאת יוצאת לדרך ארוכה וחוסר ודאות שאופף אותך באופן קבוע, שותפים זה הכל. לבוא עם השותפים הנכונים.
איך את יודעת שזה השותפים הנכונים? היום שיש לך את הניסיון. אבל לכאורה יכולת להגיד את זה גם על השותף שהיה לך בפינק.
אני חושבת שהשותפים הקיימים שלי זה אלעד, אנחנו עובדים ביחד המון המון שנים, יש לנו עוד שותף נוסף, שותף הטכנולוגי שלנו, אור ברם. אני חושבת שאת פשוט יש רמת אמון, שמאוד מאוד קשה להגיע אליה. אני באמת מאמינה בהם, בעיניים עצומות, זה נדיר. אני מאמינה בנו כצוות, אני יודעת שאנחנו משלימים אחד השני לגמרי. זאת אומרת, אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה 200, וגם מה שהצלחנו לייצר, גם העובדים, זה גם סוג של שותפות, זה לא רק השותפים שלך. כל האקוסיסטם הזה שאנחנו נמצאים בו בבלינק, הוא מרגיש לי כל כך נכון, אין לי את שאני מספרת לך על החוסר נוחות הזה בגוף, שאת מרגישה שאת משהו זז לך כל הזמן מבפנים, אין לי את זה בבלינק, אני כל כך, הכל כל כך מתיישב לי נכון, וזה גם אני חושבת שהיכולת, קודם כל זה הקטע הזה שאת בעצם יצרת את המציאות של עצמך, זה המציאות שאני קיוויתי לה, שכתבתי את המשפט הזה, זה באמת.
ולא הפורמט הקודם, בסטארט-אפ הראשון.
אני חושבת שזה היה תהליך של דיוק, שזה היה תהליך שהבנתי יותר מה בול נכון לי, ובאמת ברמת השותפים והעובדים והסביבה, זה אקוסיסטם. ודבר שני, זה האמונה במה שאנחנו עושים שהיא מלאה. מלאה, אני באמת מאמינה שמה שאנחנו עושים, הוא משנה מציאות והוא... אני רואה גם, אני מקבלת את הפידבקים מהלקוחות ומהחבר'ה הצעירים, שזה באמת גורם להם פעם ראשונה לעשות, לטפל בכסף שלהם.
כלומר, את עושה טוב לעולם.
כן,
זה משהו
שטוב.
זה שווה להילחם.
שווה לצלוח משברים מאוד גדולים בשביל זה.
כשאני מנסה לזקק את ארגז הכלים שלך, את הכלים המנטליים, שבאמת עזרו לך להתקדם, להשיג תוצאות, אני שמה לב למוטיב שחוזר שוב ושוב אצלך, וגם מה שאת רואה אצל אחרים. והמוטיב הזה הוא אמון, בניית אמון. איך אמרת? אני דרך הנחמדות בניתי אמון, למרות שזה היה לצנינים בין מקבלי החלטות בבית ההשקעות שבו עבדתי. זאת אומרת, אותו אמון הזה שאת מנסה גם לייצר, וגם בעצם לחפש אותו אצל אחרים. את אמרת את זה אפילו עליי, על המפגש אתמול בערב, בפורום, בפורום הפינטק.
כל הפורום בעצם...
בקבוצה שלנו
שיש אמון.
שאנחנו עושים עם רב שלום רביבו, מנהלת קהילה מדהימה של פינטק. מה זה האמון הזה שאת מרגישה?
אני חושבת שאמון אצלי מגיע ממקום שבאדם שיושב מולי הוא אותנטי, אין לו אג'נדות סמויות, ואני באמת מאמינה בו שמה שהוא עושה הוא ממקום נכון וטהור. כלומר, גם הקבוצה שלנו, אני חושבת שהרבה פעמים נמנעתי מלהצטרף לקבוצות נשים, הרגשתי שאולי יש כל מיני אג'נדות נסתרות, לא יודעת אפילו למה, אני חושבת שזה פשוט היה טעות, אבל...
מעניין.
אבל אני חושבת שמשהו בקבוצה הזאת, וגם אמרתי לך את זה, קודם כל לך, אני מאמינה לך, מאמינה שאת רוצה באמת באמת לעשות טוב, ואני רואה כמה את באה מתוך מקום של חמלה ואמונה, בכל אחת שיושבת בקבוצה הזאת, וזה מדהים, וכמה גם נשים מצליחות להיפתח, ולעשות תהליכים, ולהתחיל תהליכים, ולדבר את דברים של החוסר נוחות שיש להם בחיים, וזה מניע אותם לפעולה, וזה מהמם, והכל מבוסס על אמון.
מסכימה איתך ממש, זאת אומרת, זה משהו שאני ממש מתחברת אליו כשאת אומרת אותו, גם אמון וגם, איך את אומרת, זו מילה כאילו קצת נאיבית, לבוא עם איזשהו תואר כוונות, שאני באמת יכולה לראות אותו, כאילו זה ממש, זה תמונת מראה, למקום האגרסיבי נורא וזה שתיארת אי שם בחוץ. אנחנו כאילו מכוננות איזשהו מרחב שהוא נורא מאוד בטוח.
את מייצרת סיטואציה, את בעצם, את ייצרת עולם שהוא בטוח והוא להרבה מאוד נשים. וזה היופי, לבוא ולייצר סביבה שהיא מנותקת מה... היא מנותקת, אבל לא מנותקת בקטע רע, אלא היא מנותקת בקטע שמאפשר.
בתנאים, שכל... קצת בתנאי כן. מעבדה, אבל אני חושבת שזה דו-כיווני, זאת אומרת, אני מזהה את זה גם אצל הקבוצה שנבנית, זאת אומרת, נכון. זאת אנרגיה.
אגב, אז גם אני... בבלינק, עוד פעם, אני חושבת שאת קוראת אז אולי סוג של נאיביות, אבל גם אני מרגישה בהרבה מובנים וגם משותפים, מרגישים שיצרנו עולם כזה שהוא קצת שונה מהכל.
מה רע בנאיביות? שתהיה לנו קצת יותר נאיביות כן. בחיים, מעולה. אז אני חוזרת איתך עכשיו לבלינק, ודיברנו על רגע משברי שהיה גם בבלינק, ואת מספרת על השותפים שאיתם הקמת את הפלטפורמה הזו, פלטפורמה שמשנה חיים להרבה אנשים, שקודם ממש היו מחוץ למשחק, והכנסת אותם לתוך המשחק. והחלק היפה הוא שזה בעלויות מינימליות, מבחינתכם גם, כחברה שצריכה להגיע ללקוחות. גייסתם הרבה לקוחות השנה, שנת 2024 הייתה שנה של
שנה
קלוס.
מאוד משמעותית. אנחנו...
הפכתם לשחקן מאוד משמעותי. נוכח בשוק ההון, בלי סרטים גדולים בטלוויזיה.
נכון.
והמשבר הגדול מבחינתך, בעצם היה כשהשקעה נעצרת.
כן. בעצם את נכנסת במיוחד בסטארט-אפ, את כל הזמן בוחרת במה להשקיע את הזמן שלך. כי זה המשאב הכי בעייתי, הזמן. וכשאת נכנסת לתהליך השקעה עם קרנות או עם גופים גדולים, את מושקעת בזה. גם אם את לא רוצה, את מבזבזת על זה הרבה מאוד זמן. והייתה איזושהי נקודה לפני ההשקה שלנו, זה מעבר לשנה כבר, שהיינו בתהליך ארוך עם גוף שרצה להשקיע, והיינו בתהליך ארוך לקבלת הרישיון שלנו של חבר בורסה. אגב, זה גם... תהליך מאוד מאוד משמעותי שעברנו עם הרגולציה, ובבת אחת היה לנו שבוע שהכל פתאום נעצר, גם ההשקעה הופסקה, אגב אולי זה הדבר הכי טוב שקרה לנו עד היום, גם שאומרים בדיעבד, אבל, וגם קיבלנו איזה ברקס מהרגולטור, שכדי לקבל את הרישיון הם צריכים לעבור עוד כל מיני תהליכים, וזה היה נראה וואו, כאילו זה היה נראה שהכל פתאום נצבע לך בשחור, כי את כבר על המסלול, את רואה את הדברים קורים, את אמורה להשיק עוד חודש, חודשיים, ופתאום שום דבר לא מסתדר.
הכל חוזר לנקודת האפס.
כן, את יכולה לראות איך הכל פתאום יכול להיעלם לך בידיים. וזה החוסר ודאות הזאת שאופף בכלל את כל התהליך של הקמה של משהו חדש. בכל תחום, אגב, זה לא חושב שזה רק פינטק, רק בכל תחום, שאת מקימה משהו מאפס, זה כל הזמן יכול ליפול מהידיים, עד שזה מספיק יושב חזק.
טוב, אנחנו רק ראינו שבוע שעבר את NVIDIA המאבדת, שיש מיליארד בתוך יום, גם כשאתה גוף מאוד 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 חזק. השבריריות קיימת, היא שם. אז מה הכלי המנטלי שעוזר לך להתמודד במצב כזה? איך יוצאים מזה?
אני חושבת שקודם כל זה השותפים, זה בדיוק מה שאני מדברת, שהשותפות הזאת היא שאת מאמינה בה, והיא חזקה מהכל, ואת יודעת שאפשר לצאת מהכל ביחד. העובדים שלנו, שהם באמת נדירים, שהם מוכנים לתת הכל, זה האקוסיסטם הזה שיצרנו, כדי שדברים יקרו ולא משנה מה. ופשוט את כאילו סופר מפוקסת וסופר ממוקדת, הכל מתחדד לך ברגעים האלה. מה צריך לעשות, ויושבים ומתכננים, וכל אחד באמת נותן את המקסימום שלו בתוך הסיטואציה הזאת, ובאמת אני יכולה להגיד לך שבתוך הסיטואציה הזאת שדיברנו עליה המשברית, תוך 3 חודשים, בלינק הייתה בהשקה, באוויר, צלחנו את זה, אני חושבת, בצורה הכי טובה, והכל קרה לטובה אגב, באמת כל
המשברים. זה מעניין, אני רוצה לשתות איתך על הנקודה הזו. את אומרת, זה שלא קיבלנו את ההשקעה שהייתה אמורה להגיע, זה הדבר הכי טוב שיכולה לקרות. למה?
אני חושבת שא', אנחנו מאוד מאוד מפוקסים, מאוד מפוקסים שאת מתנהלת עם משאבים מדויקים, את גם הרבה יותר מדויקת. אז גם הפוקוס...
דווקא בגלל להיעדר הסחור שהגיע?
כן, כי את רואה הרבה סטארט-אפים שקיבלו הרבה כסף ומתחילים להביא כל מיני תפקידים שלא הכרחים ולא הכרחים בנקודה הספציפית הזאת של העסק, וזה עוד מעמסה. בעצם מתחילים להעמיס... ולא בטוב. היופי של סטארט-אפ, שהוא צריך להישאר כמה שיותר רזה. שטוח, כמה שיותר רזה, ובסוף, כאילו זה גם מה שגורם לו להיות חד ולהצליח, ולהקשיב גם ללקוחות. אני מאוד מאמינה בזה. אני מאוד מאוד מאמינה בזה, ואני חושבת שזה גם באמת הביא אותנו, נקודה מאוד מאוד טובה. היום, שנה ומשהו אחרי השקה, אנחנו אנחנו בול במקום שרצינו להיות בו, הרבה אפילו מעבר, ויש לנו תוכניות עוד מדהימות, מדהימות לעתיד.
מאיפה תבוא הצמיחה בעתיד? כרגע זה רק השוק הישראלי.
אני חושבת שקודם כל, בשוק הישראלי יש המון מה לעשות. יש המון צמא, והשנה הזאת הוכיחה לנו שהצרכן הישראלי צמא למהפכה בתחום הפיננסים, במיוחד הלקוחות הפרטיים שלא מקבלים מעטפת מלאה. יש המון כביכול פתרונות, אבל בסוף יש עוד הרבה 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 עבודה במה לתת לצרכן הישראלי בעולם הפיננסי, ומה לעטוף אותו, מה להקל עליו. כן.
מעניין, זאת אסטרטגיה שגם שימשה את ליאור וילצ'ינסקי, גם חברת פורום, פורום 6, בפורום המנהיגות, שמכרה את החברה שלו ב-150 מיליון דולר, חברת חשבונית ירוקה, לפני חודש וחצי.
מדהים, סיפור מדהים.
מדהים.
כן.
מה היית שואלת אותה? בתור מי שגם היא החליטה להתמקד רק בשוק הישראלי לעת עתה, עד שנרכשה על ידי חברה גלובלית. אז אסטרטגיה די דומה, כן? כן. לענות לצרכים המקומיים. מה היית שואלת אותה, את ליאור?
א', מאוד מעניין אותי לשמוע את הדרך שהיא עברה. אני בטוחה שהיו לה כל כך הרבה קשיים בדרך, אז גם לשמוע את הקשיים ואיך היא התמודדה איתם, וגם באמת האומץ על השוק הישראלי, כי כשאת באה עם, עם מוצר שהוא מפוקס שוק ישראלי, גם קרנות, גם קרנות עם סיכון לא מתלהבות להשקיע, את יודעת. וזה קצת ללכת נגד הזרם.
מי שהשקיע בה זה היה פורטיסימו, פורטיסימו בשלבים הראשונים.
כן, ויש בזה משהו, אני חושבת שפשוט, יש בזה כל כך הרבה ערך שהשוק הישראלי צמא לו, בכל הדברים האלה, ורואים את זה. אז זה מאוד מעניין מה שהיא עברה ומה שהיא עשתה שם.
כשכתבת, אמרת לי מקודם שכתבת במחברת, בשלבים המסוימים שבאמת היית באי ודאות, ואגב, היכולת הזאת לשהות בתוך אי ודאות היא מיומנות מאוד 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 חשובה, שאני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לפתח, בטח בעידן הזה, שכל כך הרבה ברבורים מטיילים להם שם בשמיים, אלוהים ישמור.
כן.
זה מיומנות ש... איך היית מציעה למי שמקשיב לנו עכשיו? איך היית מציעה, דווקא במקום שאת עברת את החוויה הזאת, את ההתנסות הזאת של להתחיל להרגיש יותר ויותר נוח בתוך היוודאות, איך לפתח אותה? מה הדבר הנכון בעינייך, מניסיונך?
אני חושבת שצריך כמות גדולה של אופטימיות, אין מה לעשות, זאת אומרת, זה גם א', זה מבנה אישיות, אני חושבת שאבל זה משהו שגם אפשר לפתח אותו, צריך להיות אופטימיים, כי בתוך אי-ודאות, הרי אף אחד לא באמת יודע מה יהיה, כי זה הרעיון של אי-ודאות, אבל אופטימיים, הם יותר מצליחים לצלוח אותה, כי בסוף בתוך הלב שלהם מאמינים שדברים יסתדרו.
יהיה בסדר.
כן, אני באמת
בסדר,
חושבת שיהיה בסדר.
אני אדע לצאת מזה.
כן. וגם לעטוף את עצמך עם אנשים שאת סומכת עליהם, שיהיה בסדר.
מערכת תמיכה.
כן.
גם למד state of mind שלי, יהיה בסדר, אני אצא מזה, אני אמצא פתרון.
כן,
אני...
זה לא יהיה בסדר שגורם לך לשבת ולנוח ויהיה בסדר, אבל זה יהיה בסדר שגורם לך לפעול מתוך, לעשות הכל, מתוך אמונה שבסוף זה יישא פרי, אתה צריך לצאת מהמשבר, ויהיה בסדר.
כן, אבל אני באמת עושה את ההבחנה בין המשבר הגדול שהיה לך בסטארט-אפ, שפחות הרגשת מדויקת איתו, לבין הסטארט-אפ השני.
כן.
הנוכחי, בלינק, שאת מרגישה מאוד 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 מדויקת איתו. זאת אומרת, שם, במקרה הראשון, וזה מאוד מעניין להשוות את שתי החוויות האלה, את שתי ההתנסויות האלה, כי בראשונה, לא טרחת לנסות לצאת מהמשבר.
נכון. נכון, נכון, כי...
אמרת, אוקיי, משבר? יאללה, אקזיט.
הזדמנות.
נקודת יציאה החוצה, לא אקזיט במובן הקלאסי.
נכון, נכון. נכון, עוד פעם, זה עניין של... מאוד להאמין בסוף במה שאת עושה, ולהיות מאוד, בוא נגיד, לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שבבלינק אני פשוט רואה בצורה מאוד מאוד ברורה את המטרה שלנו ומה שאנחנו עושים.
ראית את זה כבר לפני 9 שנים, כשכתבת המחברת. אני אהיה מנכלית של חברת סטארט-אפ שתהיה שווה.
חשבתי 100 מיליון דולר.
100 מיליון דולר. עכשיו את כבר רואה הרבה יותר למרחוק.
אני מקגל, לגמרי.
טוב, תשמעי, אני מרגישה ששיתפת פה באמת בחלקים מאוד אותנטיים של, של החוויה שלך, של ההתנסות שלך, של הדרך שלך, והדרך הזאת רצופה החלטות לא קונבנציונליות. מהשלב שבו החלטת, אוקיי, אני רואה את חשבון, אבל זה נותן לי אחלה ארגז כלים, אגב, משהו שאני מאוד מאמינה בו, היכולת לראות את המספרים ולהבין את הסיפור, לבין מה עשית עם זה? איך החלטת שאת לא ממשיכה ללוות אנשים ולייעץ להם ולייעץ לחברות, אלא את הולכת לשנות מציאות, לייצר מציאות, ועשית את מה שעשית, גם כשהיית סמנכלית תפעול, שזה לא קלאסי לרואת חשבון, וגם כשהקמת סטארט-אפ, ואחר כך עוד סטארט-אפ, הסטארט-אפ הוא נכוחי, שהולך ותופס תאוצה ותנופה ומשנה מציאות להרבה צעירים בארץ. אז אני חושבת ששמענו ממך כל כך הרבה תובנות וכלים שעבדו בשבילך, ועזרו לך להגיע לנקודה הזאת, שממשת את החזון האישי שלך מאז במחברת. אז הגענו לסיום התוכנית, שלומית, ואני ממש ממש מודה לך שבאת ושיתפת, גם בחלקים, בחלקים המשבריים. ואני רוצה להודות גם לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו, ואני מקווה שלקחתם כיווני מחשבה וכלים שווים לחיים שלכם, ושווה שגם שתחלקו, תחלקו את, את הכלים האלה, ואת התובנות האלה, ואת הפרק הזה, הפרק הנהדר עם שלומית ארז רמון, גם עם חברים שלכם, שאולי מתלבטים, שאולי נמצאים במקום לא הכי מדויק בחיים, תראו כמה תבונה מקופלת בתוך היכולת לזוז מתוך מצב שהוא לא נכון לנו, שהוא מרגיש שהוא חורק, הוא מרגיש שהוא מזייף, הוא מרגיש שהוא לא אנחנו. תראו לאיזה מקומות נפלאים אפשר להגיע. אז אנחנו נמשיך להתפלל ולקוות להחזרת כל החטופים, כל יתרת 79 החטופים שעוד נשארו בעזה. ואני רוצה להודות לתכנית השידור שלנו, קרולינה אבייב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא לעוד פרק של המשפיעות פה ברדיו תל אביב. תודה רבה. תודה, תודה רבה, שלומית.
ביי ביי.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.